ما بفاطمة دويا إن حاسلي يا بشوط عبا وخما ولغنا يا دويا وفنينين شر كل خسر من لا أطلع بليبي يرخنا ולך אגישנה כגן של עדנת הערה בלבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה מיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם של כולו טוב אירם גורו רק נמידה רק נמידת
הנושא של הסדנה שלפנינו הוא מוות והרעיות, ואנחנו לומדים את הלימוד הזה לפי המורה הגדול בין המאה ה-14-15 שחי בטיבט בשם ג'צון קאפה, וזאת בהתבסס על ספרו המפורסם הלמרים צ'מו, או בעברית הספר נקרא גם הספר הגדול על השלבים בדרך המדורגת להארה. ומקורות נוספים נשתמש גם כן ונציין אותם יותר מאוחר. לסדנה הזו יש גם מקראה והיא מופיעה באתר, והיא מכילה תרגום מלא של הפרק הזה מתוך ספרו של ג'צון קאפה, ויש שם גם טקסטים נוספים, כך שאתם מוזמנים להשתמש בה במהלך הלימוד. בספרו הלמרים צ'מו, ג'צון קאפה המורה הגדול מונה בזה אחר זה את כל השלבים שמתרגל רציני צריך לעבור בדרכו להארה. הספר הוא מדהים מכיוון שהוא כל כך שלם וברור ונקי מסתירות, ובעיקר מכיוון שהוא מכיל כל שלב ושלב שאנחנו צריכים לעבור בדרכנו הרוחנית ובסדר הנכון. וזה מאוד נדיר, אנחנו פוגשים הרבה תורות רוחניות ומסורות ממסורות שונות שיש בהם הרבה יופי ומושכות את הלב, אבל נדיר מאוד לפגוש מסורת שהיא שלמה ומושלמת, שיש בה את כל השלבים ושלא חסר בה אף אחד, שהיא נבדקה, שהיא פונתה מסילופים, ושאנשים הלכו לאורה ואומנם השיגו תוצאות. זה נדיר. לימוד של ג'צון קאפה למעשה, יש כאלה שאומרים שאפשר לדמות אותו למעין מתכון בישול. אם תעשה את כל השלבים בזה אחר זה והיטב, תבוא הטרנספורמציה, תבוא ההארה. ככה שהוא נדיר במיוחד ויוצא דופן ב גאוניות הרוחנית שלו וביכולת שלו להדריך אותנו. ומאז שהספר הזה נכתב, הוא נחשב כספר עיקרי בכל לימודי הבודיזם הטיבטי, ויש שרואים בו את אחד הכתבים הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם על הפלנטה שלנו. וכשמסתכלים מהם השלבים שג'צון קאפה מונה בספרו הגדול, אז השלב הראשון שהוא מונה, בראש וראשונה, למצוא מורה, למצוא למה. והרעיון הוא שאומנם ניתן ללמוד הרבה מספרים ומהקלטות, אבל בלתי אפשרי להשלים את הדרך ללא מורה. מעולם לא קרה, לעולם לא יקרה. הדרך צריכה להיות בהשגחה של מורה, ולא סתם מורה, מורה מיומן. מורה שמבין אותה היטב ועשה כברת דרך גדולה לפנינו. ומורה שמעורר בנו אמון רב, ושאנחנו מוכנים להתמסר ללימוד שלו. אז ג'צון קאפה נותן בראשית ספרו לימוד מאוד מפורט, איך למצוא מורה, מה לחפש אצל מורים, כיוון שאנחנו לא נלך ונתמסר לכל מורה, אנחנו צריכים מורה שהוא ראוי. הוא גם מתאר מה נדרש מן התלמיד, ועוד נושאים חשובים אחרים, איך לגשת ללימוד כדי שהלימוד יצליח. אלה נושאים מאוד גדולים, מאוד חשובים, הם לא הנושא של הסדנה הנוכחית. הוא גם מדבר בהקשר הזה, לאחר שכבר מצאנו מורה, לאחר שבחנו את המורים שלנו והחלטנו שאדם מסוים מושך את ליבנו ואנחנו נותנים בהם אמון וכך הלאה, אחר כך צריך ללמוד איך להתייחס אליהם, איך להיות עם המורה הזה, כדי שמערכת היחסים תצליח ותישא את פריה. וגם זה נושא גדול ורחב, וגם אותו נלמד במקומות אחרים. לאחר שהוא מרחיב את העירייה בנושאים האלו, שכאמור אנחנו לא נעשה את זה כאן, השלב השני, והוא כן הנושא שלנו בסדנה הזאת, לפי ג'ייסון קאפה, הדבר הבא שעלינו לעשות בדרכנו זה לפתח מודעות עמוקה למוות ולרעיות שמלווים את חיינו בכל רגע ורגע. ג'ייסון קאפה אומר שפיתוח המודעות הזאת ידרבן אותנו לחולל תפנית בחיינו ולעלות על הדרך הרוחנית, ולאחר שעלינו להעמיק אותה מספיק כדי לאפשר את התנאים המנטליים להצלחת התרגול. וזאת מכיוון שיש תרגול ויש תרגול. כי כדי להגיע להערה דרוש תרגול עוצמתי מאוד ונחוש מאוד, מרוכז מאוד. אנחנו צריכים לשים מאחוריו אנרגיה אדירה והחלטה מאוד נחושה. ומניין תבוא הנחישות הזאת? כדי שאדם יצליח בדרך וייצר את העוצמה הנחוצה כדי להצליח בה, מה שאומר לנו ג'ייסון קאפה זה שהנחישות הזאת יונקת מהמודעות העמוקה שיש לנו למצבנו הנוכחי של חיים בצל המאיים הבלתי פוסק של המוות ושל הרעיות של חיינו. הנושא כולו נקרא בטיבטית צ'יווה מיטקפה, והתרגום של המילים האלה בעברית, צ'יווה פירושו מוות, מיטקפה פירושו ארעיות או חלופיות. והתזה של ג'ייסון קאפה, וזה בא מהבודה למעשה, הוא אומר שעד שלא נבין את המוות, עד שלא נבין את הארעיות של עצם ההוויה שלנו בצורה עמוקה, עד אז לא נצליח להשתמש היטב בחיים האלו שיש לנו כרגע כדי להגיע למטרות הרוחניות המיוחלות, כדי להגיע אל האושר הנשגב הזה שכולנו מייחלים לו. ככה שג'ייסון קאפה אומר שכדי להצליח במטרה אנחנו חייבים להקדיש זמן ומאמץ לפתח מה שנקרא צ'יווה דרמפה גומפה. צ'יווה כאמור זה מוות, דרמפה זה פה מודעות או זכירה או הזכרות, וגומפה פירושו מדיטציה. והמילה הזאת גומפה בטיבטית דרך אגב באה מאותו שורש שפירושו להתרגל, להתרגל למודעות של המוות, לצרוב אל תוך תודעתנו את המודעות למוות. אז צ'יווה דרמפה גומפה זה לפתח בצורה מעמיקה את המודעות למוות ולחלופיות. והרעיון מאחורי זה הוא מאוד פשוט. אילו היינו יודעים שנמות הערב, מה היינו עושים כרגע? ועד שלא נפתח את המודעות הזאת למוות, הטענה היא שלא יחול בנו שינוי עמוק. יחולו השינויים הרגילים שהחיים ממילא המכתיבים. אבל לא יחול השינוי הרצוני הזה והמודע והעמוק שיסיט אותנו מן המסלול הרגיל של החיים ויתקפיץ אותנו אל מקום רוחני גבוה. המדיטציה הזאת זה בעצם מדיטציה של כל היום, זה בעצם מודעות. זה מודעות שהיא צריכה להיות מודבעת בנו עמוק בתודעה שלנו ושצריכה להימצא ברקע של כל מה שאנחנו עושים. פריה של המודעות הזאת, אם היא נעשית היטב, זה לחיות כל רגע כאילו שהוא האחרון. הצורה הזאת של חיים, מתוך המודעות הזאת, שכל רגע אולי הוא האחרון, מפתחת בהירות גדולה. מכיוון שיש לכולנו, כרגע, במצב החיים הרגיל שלנו, יש לנו ערפל כבד בהבנה שלנו של חיינו ושל המציאות שלנו. אנחנו אומרים שאנחנו שטופים עמוק בבורות. ולמעשה אנחנו אומרים שעד שלא נראה ריקות ישירות, אין מנוס מהבורות הזאת. והמדיטציה למוות, היא מתחילה את התהליך של פיזור הערפל הזה והאי בהירות הזאת. אז הסדנה הזאת כאמור מתמקדת בנושא הזה, בלמידה של התרגול והמדיטציה שמטרתם לפתח את המודעות למוות ולארעיות. וחשוב להקדים ולומר שזה איננו לימוד גרידה. הלימוד הזה מטרתו להביא לתרגול, מטרתו להביא למדיטציה ותרגול עמוקים שבעקבותיהם תבוא ההפנמה של התובנות האלה בליבנו, כי זה, ההפנמה הזאת היא זו שתומנת בחובה את המהות של התרגול. אז עכשיו אם נחזור לטקסט, לחלק הזה בספרו של ג'ייסון קאפה, את הדיון שלו בפיתוח המודעות למוות ולרעיות, ג'ייסון קאפה מציג בארבעה חלקים. והחלק הראשון הוא מונה חסרונות אם לא עושים את המדיטציה למוות. והמונח פה בטיבטית זה צ'יווה דרמפה מגומפה ניימיק. צ'יווה דרמפה היה לנו כבר, זה המודעות למוות, גומפה זה הייתה המדיטציה, ומגומפה זה אם לא עושים את המדיטציה. ואז אם לא עושים את המדיטציה באים הניימיק, וניימיק זה המילה הטיבטית לחסרונות. זאת אומרת, אלו החסרונות של מי שלא עושה את התרגול הזה. ככה שבתחילת ההצגה שלו בעצם ג'ייסון קאפה מנסה לפתוח את אוזנינו להיות קשובים למה שעומד לקרות לנו אם לא נעשה את המדיטציה. והחלק הזה מכיל רשימה של שישה חסרונות אם לא עושים את המדיטציה למוות. והנה הראשון. הראשון אומר שבהיעדר התרגול הזה של מדיטציה לפיתוח המודעות למוות, אנחנו נתחיל להתרכז בתענוגות הקטנים הסמסריים. נתמקד באוכל, בבית, בבילויים, וזה יהיה עיקר ההתמקדות שלנו, עיקר העניין שלנו. ומה רע בזה? אין בזה רע מצד עצמו. הבעיה היא שכשזה הופך לעיקר בחיינו, הם גונבים לנו את החיים, הם גונבים לנו את הזמן היקר שצריך, והמאמץ היקר שצריך להקדיש, אם אנחנו רוצים לעלות מכאן, לעלות לרמה רוחנית גבוהה, דורש מאמץ עצום. אז בהיעדר המודעות הזאת שזמננו קצר ושהמוות יכול לבוא בכל רגע, אנחנו נבזבז את הזמן היקר שיש לנו כרגע על שטויות. אז זה החיסרון הראשון. החיסרון השני שהוא מונה זה דחיינות, זה הנטייה לדחות. ולמה הכוונה פה? הכוונה פה בעיקר לתת עדיפות וקדימות לפעולות אחרות על פני תרגול רוחני. אז אנחנו אומרים, כן, כן, תרגול רוחני הוא חשוב, אבל אני צריכה קודם לסיים כך וכך. והסיבה שאנחנו עושים את זה, זה שאנחנו לא באמת מאמינים שנמות בעוד רגע, ושזה הולך לקרות לנו, לנו באופן אישי, ואולי בעוד רגע. המחשבה הזאת, אנחנו מאמינים לה מעומק הלב. אנחנו מעומק ליבנו מאמינים שזה עוד לא הולך לקרות היום. תבחנו את זה אצלכם, תהיה לכם זמן במדיטציה. איך יודעים את זה? אחרת הבחירות שלכם היו אחרות. ברור, בטוח. תפגשו אדם שאמרו לו הרופאים שמחר הוא ימות, הוא לא יבחר את הבחירות הטריוויאליות שאנחנו בוחרים כל הזמן. אנחנו חושבים שזה כאילו, ובאמת זה עוד לא הולך לקרות היום. אנחנו חושבים שכן, יודעים שנמות, אבל זה לא היום. ג'ייסון קאפה פשוט לוקח אותנו ביד צעד אחרי צעד, הוא ישות מוארת, והגדולה המדהימה שבמדיטציות שלו זה שהוא פשוט מכיר את הראש שלנו, הוא פורס לנו בדיוק את כל הקטעים שלנו שאנחנו לא בהכרח מודעים להם.
אז תסתכלו ותבחנו אותם, האם זה חל עליכם. אז מאוד מאוד נפוץ פשוט לדחות. מי שיבא ואמרה, כן, אבל יש לי אופי כזה שזה אני לא עושה היום, אני אעשה מחר. האופי הזה של הדחיינות, אין לנו אופי כזה. יש לנו אמונות שמכתיבות את ההתנהגות שלנו. ואם יש לי אופי של לדחות, זה בגלל שיש לי אמונה שיש משהו יותר חשוב כרגע. אם אני אשאל אתכם, מה הכי חשוב שתעשו עכשיו? מה תהיה התשובה? התשובה תהיה מוכתבת על ידי מה שאתם מאמינים שהוא הכי דחוף עכשיו. ואם התשובה היא, עכשיו אני צריך ללכת לקולנוע, ומחר אני צריך ללכת לאופרה, ומחרתיים אני צריך ללכת לחתונה, ואחר כך אני צריך קודם את הטיול שלי, ואחר כך אני אעשה את הפרקטיס, אז מה אתם בעצם אומרים? אתם אומרים שאתם מאמינים שזה לא יהיה עוד מעט. זה מה שאומר. זה לא טבע, זה בעצם השקפת עולם שקניתם, שאתם טובלים בה ושהיא סמויה בשבילכם, כמו שהדג לא רואה את המים. אתם שוחים בה, אתם טובלים בה, ואתם אפילו לא יודעים, יש לכם מודעות של מוות, רק היא לא נכונה. היא הפוכה ממה שצריך. לכל אחד מאיתנו יש. יש רעיון שזה לא הולך לקרות מחר. לכל אחד יש, מאיתנו יש עמוק. יש חלק מאיתנו שכבר עשו חלק מהמדיטציה הזאת, כי דברים קרו לנו בחיים שהעירו אותנו למדיטציה. אלא מה? אם לא עשינו אותה עד הסוף, מה יקרה? אנחנו אולי נתחיל איזה פרקטיס, אולי אוקיי, בסדר, אני יבוא יומי ואני צריכה להכין את עצמי ליום הזה. וטוב לעשות איזה תרגול רוחני ואני אלך ללמוד בודיזם או מדיטציה או משהו. מה קורה אז שאתם סוף סוף מחליפים ללכת ולעשות את הלימוד או את הקריאה או את המדיטציה? מה קורה אז? אז אחד, את עושים את זה, אבל יותר מהאגו, יותר מ... אני צריכה לעשות דברים כאלה. זה טוב להיות אדם רוחני. זה מוסיף עניין לחיי. אתם יותר עושים את זה למען המוניטין של זה, כולל בעיני עצמכם, כדי להרגיש טוב עודות עצמכם. למראית עין. זה כשאתם לא מבינים שמדובר במוות שלכם. מדובר בכם. עד שלא מפנימים את המודעות למוות. אז אפילו התרגול שאתם עושים, אפילו התרגול הרחוני, אם כבר אתם עושים, המוטיבציה שלכם לא תאורה. ואם המוטיבציה לא תאורה, אם זה לא ברור לגמרי, יש איזה ערפל שעוטף גם את המוטיבציה. אז התרגול, במידה שישנו, הוא חלש, הוא גם לא מספיק. הוא לא כמו האש שבוערת בעצמותה, האש שאני חייבת לעשות את זה, כי מדובר בחיים שלי. אני חייבת לעשות את זה. אז זה הנימיק השלישי, שהמוטיבציה היא לא תהיה מספיק חזקה, והיא לא תהיה תאורה מספיק, ועדיין ההתאפסות באגו תנהל גם את התרגול הרוחני, שמטרתו להילחם באגו. אני עדיין מסתכלת על האם זה טוב לי או רע לי, וזאת לא מוטיבציה מספיק חזקה. כן, וזה לאט לאט, כל עוד יש לנו אגו... הוא צובע את כל המוטיבציה שלנו. ברגע שאת נהיית מודעת לזה, ברגע שמישהו מספר לך שזה מה שקורה למוטיבציה, זה מתחילה להסתכל על המוטיבציה שלך. וזה גורם לה להיות יותר ויותר תאורה. בעצם זה שמישהו אומר לך את הדברים. אומר לנו ג'אסון קאפה שבגלל שלא פיתחנו את המודעות למוות מספיק, אז אפילו אם אנחנו כן מתרגלים, התרגול הזה, המוטיבציה שלו היא לא תאורה מספיק. ולא תאורה זה לא איזה עוד קלון עלינו. זה לא בשביל להרגיש אשמים עדות. זה פשוט לא ישיג את המטרה. הוא פשוט לא חזק מספיק. ארבע, הנימיק הרביעי, זה שאתם כבר מתרגלים, אבל התרגול ללא התלהבות. זאת ממש מגפה בין מתרגלים רוחניים. הרבה כבר נמשכים לרוחניות, כבר מתחילים להבין את ההבל הבלים, קוראים להם דברים שמאירים אותם והם באים, אבל בגלל ההיעדר של המודעות הזאת, אין את ההתלהבות, את האנרגיה מאחורי זה שדוחפת. במיוחד כשנכנסים לטנטרה, ואנחנו באים להכין אנשים לטנטרה, בלי שיש את הרקע ואת ההכנה ואת המודעויות, בין השאר המודעות הזאת, מהר מאוד אנשים משתעממים שם. הם לא קולטים את המשמעות. 30 שנה מתרגלים את הדרך המדהימה ביותר לגן עדן, ולא קורה כלום בחיים שלהם. או שהם בכלל עוזבים את זה, כי זה משעמם אותם. וזה האסון הכי גדול, כאילו, תנו להם מפתח לגן עדן והם יבדו אותו. וכדי להשיג את הבהירות שתביא להתלהבות הזאת, חייבים לחיות כאילו שזה הולך לקרות היום, ולקבל רמת שכנוע עמוקה שזה באמת יכול לקרות היום. שזה לא בלתי סביר שזה יקרה היום. וזה לוקח הרבה זמן למודעות הזאת לשקוע. זה שאתם שומעים את זה כאן זה רק ההתחלה. איך תדעו את זה? תסתכלו על התרגול שלכם. תסתכלו מתי בא היום שאתם עושים אותו, לא חשוב מי יודע שאתם עושים אותו, אפילו אם אתם לבד במדבר, ואתם עושים אותו בהתלהבות גדולה ועם מוטיבציה חזקה. זה המבחן לכמה שקעה המודעות פנימה. אם אתם הולכים וממשיכים בחיי יומיות, סימן שעוד לא שקעה. זה לא אומר שאתם יותר גרועים מאחרים, כי כולנו ככה. כל מה שזה אומר, מה שאומר ג'סון קאפה, לא מספיק רק לשמוע. צריך לתרגל את המדיטציה הזאת הספציפית שוב ושוב 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 יום-יום. ואז, אם המודעות הזאת ישנה, אתם פועלים מתוך בהירות, אין את ההתלבטויות הקשות שיש שם לקנות את זה, לקנות את זה, אוטו כזה, אוטו כזה, לגור בחיפה, לגור בתל-אביב. זה מתבהר, כשהמודעות ישנה והיא ברורה, ואתם פועלים מתוך בהירות, אתם לא מבזבזים זמן בחיים. אתם יודעים בדיוק, וזה מרגיש נפלא. אתם שתים דרך החיים, ואתם יודעים שאתם בכל רגע עושים בדיוק את הדבר הנכון. נימיק חמישי, אמרנו שיש שישה. נימיק חמישי זה שללא המדיטציה על המוות, אז אנחנו שוקעים יותר לתוך החיים האלה. פה אנחנו כאילו שוקעים יותר, החיים באים וככל שמזדקנים יותר, ככל שמתבגרים יותר, אתם יותר מבוצרים בתוך החיים האלה. תסתכלו, הרבה יותר קשה לאנשים מבוגרים לעשות את השיפט. הרבה יותר קשה. כי הם כבר מושקעים, כבר יש להם את היותר דברים של העולם הזה. יש להם יותר משכנתה, ויש להם ילדים, ויש להם משפחה, ויש להם בית, ויש להם את ההרגלים שלהם, ויש להם את הטיולים שלהם, ויש להם את החברים שלהם, ויש להם את המסיבות שלהם, ויש להם כבר את הדברים שלהם. וככל שהם מעוגנים יותר לעולם הזה, הם מתחילים לראות את הדברים כהכרחים. מה זאת אומרת? אבל מה, ברית מילה זה משפחה? זה בולע אותם, כי אין להם את הפרספקטיבה האחרת. ואנחנו נדרך לתת לכם אותה במהלך היומיים האלה, כדי שתשתמשו להחלטות שלכם. ומה שיותר חמור, לא רק שאנחנו מעוגנים וכפותים על ידי דברים של העולם הזה, עוד יותר חמור, זה כדי לשמר אותם או להשיג אותם, אנחנו שוברים נדרים. מתנהגים בצורה שהיא לא תמיד מוסרית. כדי להשיג אותם או לשמר אותם, אנחנו עושים לפעמים דברים שהם בניגוד לקוד המוסרי, לאתיקה המוסרית, וגורמים לעצמנו צרות צרורות. וכל זה בא עקב היעדר המודעות שעליה נדבר בהמשך. האם יש לי יותר דברים שאני מעוגנת וקשורה אליהם או פחות? אז כל אחד יבחן לעצמו, ואנשים הם שונים. יש אנשים שמתעוררים בגיל מסוים וקולטים ומבינים, ויש אנשים אולי שהיו שם כל הזמן. אל תשמעו במה שאני אומרת שפיטה. ג'סון קאפה לא שופט אותנו, אני לא שופטת אף אחד, אני הייתי בכל המקומות האלה ואני עדיין בחלקם. כל הדברים האלה באים להעיר אותנו. הוא מנסח דברים שאולי אנחנו לא ניסחנו, ואולי ניסחנו באופן חלקי, ואולי היה לנו לא נעים להודות שזה נכון לגבי עצמנו. אז תסתכלו עליהם, תבחנו אותם, זה יבוא במדיטציה שלכם. ואתם תגידו לעצמכם את האמת, אז אתם לא צריכים להגיד אותה לי, ואתם לא צריכים להיראות טוב, לא בעיני אחרים ולא בעיני עצמכם. אתם צריכים להגיד את האמת. ואן הולכת האנרגיה שלי? כמה שעות אני עושה מדיטציה ביום, בסופו של דבר? זאת השאלה לשאול. נגיד שאחד האחיזות שלי בעולם הזה, זה שיהיה לי הרבה ממון. ויש לי כך וכך בחשבון הבנק שלי, ואני פוגשת מישהו שהוא נזקק, ושאין לו, ולי יש, אבל אני מוצאת סיבה למה לא לתת לו, כי לא בא לי להקטין את חשבון הבנק שלי. זה בניגוד לאתיקה, למשל, של הבודיסטווה. אז אנשים, בגלל שהם אחוזים בדברים כמו הגודל של חשבון הבנק שלי, שוברים אתיקה, או מרמים במיסים, או בגלל שהם רוצים בן זוג כלבבם, אז מוכנים לבגוד, או דברים כאלה ששוברים אתיקה מוסרית, ואחר כך הם יצטרכו לחיות עם התוצאות של זה. וזה דבר גדול, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך. מספר 6, והוא האחרון ברשימה כרגע, זה כשאדם שלא עושה את המדיטציות האלה, מגיעה שעת מותו, הוא חווה חרטה עמוקה. הוא מגיע אל המוות עם רגש עמוק של חרטה. ויש אנשים מבוגרים או זקנים שכבר מותם ממשמש וקרב, והם כבר לא משלים את עצמם, הם כבר מתחילים לחוות את החרטה הזאת, כי הם מסתכלים אחורה, הם יודעים שכבר אין להם כוח, הם יודעים שהם כבר חולים, הם יודעים שהם כבר לא יכולים לעשות את כל הדברים שאולי יכלו לעשות ולא עשו, ואז יש חרטה אפילו לפני המוות. אבל גם אם זה לא יקרה לפני המוות, אדם שלא עשה את המדיטציה בעודו בריא וחזק ושפוי וצלול, יש סיכוי טוב שיגיע למוות עם רגשות כבדים של חרטה. כי מגיע רגע שכבר לא תוכלו לעשות מדיטציה, אפילו אם תרצו. מגיע גיל מסוים שהמים כבר לא צלול מספיק. אתם מתיישבים ואתם כבר לא זוכרים למה התיישבתם. ואולי לא תוכלו אפילו להתיישב. יגיע רגע שאולי תרצו לעשות פרקטיס ולא תוכלו. ואז יש חרטה. כי האדם כבר יש לו תחושה מה מצפה לו וזה לא טוב. ויש תחושה עמוקה של חרטה. אז זה הנימיקה מספר 6. אז החלק הראשון היה נימיק, חסרונות של לא לעשות את המדיטציה. עכשיו החלק השני בדיון של ג'ייסון קאפה. עכשיו אנחנו נדבר על ההפוך של זה, וזה היתרונות אם כן עושים את המדיטציה כמו שצריך. אז לזה קוראים צ'יווה דרמפה גומפה פניון. צ'יווה דרמפה פניון. אז הפניון זה מה שמבדיל ממה שהיה קודם. פניון זה למה זה טוב לעשות. היתרונות של לעשות את המדיטציה של המודעות למוות. נסה להקריא לכם פה ציטטות מתוך המקרש. במדריך ללוחם הרוח של מאסטר שנטידבה הוא אומר, את הכל תיאלץ לאבד בחטף כשיבוא המוות. אלא שקשלת כל זה להבין, ועל כן למען אויב וידיד ביצעת המגוון של הרבה חטאים. בשביל להשיג בשבילך משהו, או בשביל הבת שלך משהו, או בשביל הבן זוג משהו, עשינו דברים שלא היינו צריכים לעשות. עכשיו מה אני צריך לחיות עם התוצאות של זה? יש פה המון קטעי שירה שהוא מביא. זה ציטטה מתוך מה שנקרא ה-400. ה-400 זה 400 הפסוקים של מאסטר אריה דבה, שהיה תלמיד של נגארג'ונה, ונחשב ישות מוארת ומישהו שמלמד ריקות היטב. והוא אומר, וכי מה יכול להיות אסון יותר גדול מאשר מי שבהיעדר שר מוות הבא להורגו הופך בעצמו לשר של שלושת היקומים, שרוי בתרדמה עמוקה כאילו הכל קשורה. עוד לא הגיע המוות, בינתיים הוא לא מודע למוות, הוא שרוי בתרדמה עמוקה. מה יכול להיות אסון יותר גדול? אחר כך נראה מה יהיה האסון הגדול. אז נעבור עכשיו לחלק השני, כאמור, ליתרונות של מדיטציה על מוות. מדיטציה נכונה על מוות. אחר כך נדבר מה זה מדיטציה נכונה ומה בלתי נכונה. היתרון הראשון, התרגול נהיה מאוד טהור. לא אכפת לכם מה האחרים חושבים על התרגול שלכם. זה לא משנה. אתם לא עסוקים באיך אני נראה לאחרים. האם אני נראית יפה כשאני במדיטציה? זה לא מעניין יותר, זה לא משנה בכלל. הדעות של אחרים לגבי התרגול שלכם לא משנות, כי יבואו אחרים, ברגע שתיכנסו עמוק לתרגול, יבואו אחרים ויבקרו אתכם. ולפעמים זה אנשים הכי קרובים אליכם שמבקרים אתכם, מה את מקדישה חצי יום לדברים האלה? זה ככה יהיה. כשאתם מבינים היטב למה אתם עושים את מה שאתם עושים, זה לא ירתיע אתכם יותר. זה לא שלא אכפת לכם מהם. להפך, בגלל שאכפת לכם מהם, אתם עושים את התרגול עוד יותר. יהיו אנשים שעכשיו קרובים אליכם, שאם תיכנסו יותר עמוק לתרגול, העניין ביחסים יפחת. כי אתם במקום אחר. אז צריכים להיות מוכנים לזה. אין מנוס מזה. יהיו יחסים שאתם כרגע מטפחים, ושכעבור זמן הם יאבדו משמעות, כי האנשים האלה מעוניינים יותר בעולם הזה, ואתם מעוניינים יותר בתרגול רוחני, ואין מנוס מזה. בהדרגה, אנשים שבהם תמצאו את עצמכם מוקפים, זה יהיה סט, יש לזה גם פלוס. יהיה לכם יותר ויותר אנשים רוחניים סביבכם. יותר ויותר אנשים שיתמכו בתרגול שלכם. ויחסים אחרים יראו כבר פחות חשובים. אז זה ככה יקרה. אז היתרון הראשון, שהתרגול נהיה טהור. היתרון השני זה שהתרגול תופס תנופה, עוצמה. יש בו עוצמה ותנופה. וזה שוב, אילו ידענו שאנחנו עומדים למות היום או מחר, אז היינו נהיים רציניים. אז במדיטציה שלי אני לא הייתי הולכת ובורחת, והמים בורח ואני אחזיר אותו, כי אני צריכה לפתח ריכוז, אם יש מודעות למוות. אם לא, אז אני אתן לעצמי להתברבר הרבה זמן ועד שאני אחזור, ואז בינתיים ישבתי חצי שעה על הכרית ולא ניצלתי את הזמן טוב, כי המים ברח לכל הכיוונים. המודעות הזאת נותנת כוח לפרקטיס. אז הזמן שאתם כן עושים פרקטיס, נהיה הרבה יותר מועיל. אתם מפיקים ממנו הרבה יותר תועלת. שלוש, זה עוזר לנו להתחיל את התרגול, להתחיל את המדיטציה. יש הרבה יותר נכונות לוותר על הסרט הבא או על ההצגה הבאה. אם זה מגיע לזה שזה או זה או התרגול, אז התרגול מכריע. אם יש את המודעות. אם יש את המודעות. ולאט לאט אנחנו נשכנע אתכם למה זה חשוב. זאת אומרת, אנחנו ננסה לשכנע אתכם. אתם תצטרכו לעשות את המדיטציה כדי להשתכנע בעצמכם. ויש לנו כל הזמן פיתויים שמפתים אותנו, דברים אחרים, למה לא לעשות תרגול רוחני, למה לא לעשות מדיטציה, למה לא לעשות את השיעורי בית. אלו מאיתנו שכבר בדרמה, גם להם יש את הפיתויים שלהם, גם להם יש את רשימת התירוצים שלהם. אז הם כבר אולי לא הולכים לכל הברית מילות, רק לחצי מהם, אבל הם צריכים להכין פליירים, או הם צריכים להכין את השיעור, או הם צריכים לתרגם טקסט, או הם צריכים ללמד. גם אלה פיתויים שמושכים מתרגול. חייבים לעשות תרגול, לא משנה מה אתם עושים בדרמה. בלי שתעשו את התרגול, אתם לא ממש יכולים לעזור לאחרים. כי המידה שאנחנו יכולים לעזור לזולת היא לגמרי פונקציה של כמה תרגול עשינו. המידה שאני יכולה להגיע למישהו היא פונקציה של כמה אני תרגלתי בעצמי. אז זה נפלא לעשות את כל הדברים האלה, וזה צובר המון חסד, וחלק מהתרגול זה לצבור חסד, אבל זה לא במקום למשל לעשות מדיטציה, או לעשות שיעורי בית. לא יכול להיות. במידה שאנחנו לא עושים את הדברים האלה, אנחנו מחלישים את עצמנו. זאת הערת אגב. ארבע. אז אם שלוש, אמרנו שזה עוזר לנו להתחיל את התרגול, ארבע אומר, זה עוזר לנו לשמור על העוצמה של התרגול לאור הזמן. כיוון שבאופן טבעי, בגלל שאנחנו נתונים לשליטה של כוחות קרמים כולנו, וכוחות קרמים זה up and down, כל הזמן, up and down, מה למטה, ככה גם התרגול שלנו. יש תקופות שהוא טוב וחזק, ואנחנו עושים את היומן 6 פעמים ביום, ואנחנו עושים מדיטציה כל יום 3/4 שעה, ויש תקופות שאנחנו שכחים את היומן שבוע שלם, או שנזכרים אז עושים בערב כי שכחנו כל היום, והמיינד מוסך ולא עושים את המדיטציה. המודעות הזאת מאירה אותנו. אם המודעות מודבעת בנו עמוק, הדברים האלה לא יקרו. אז כשאנחנו למטה, זה יאיר אותנו לעשות את התרגול. וזה שומר על העוצמה. ותרגול בלי עוצמה הוא לא כיף. אם אתם עושים משהו וזה כזה נרפא, חבל על הזמן. 5. אז אמרנו התחלה, אמצע, מה יהיה 5? יהיה 5 יהיה סוף. זה עוזר לנו לגמור את התרגול. לפעמים אחרי שבאנו עם הרבה התלהבות, שמענו דברים חוצבי להבות מפי מורים, התלהבנו, פגשנו מורים מדהימים ו... ואנחנו יושבים לעשות תרגול, עובר כמה זמן, המורים כבר, הזיכרון קצת החביר, והחוויה קצת החבירה, ואני אמורה לעשות 0.5 שעה מדיטציה ביום, ואחרי כמה זמן אני קמה, אוקיי, מספיק היום 20 דקות מדיטציה. המודעות למוות אומרת, את מי את מרמה? מדובר בך. אז זה עוזר לנו לסיים את התרגול, לעשות אותו כמו שצריך. זה לא להפסיק לפני זה. ושש, זה שש, זה כשמגיע שר המוות, המוות מגיע ואתם מסופקים. אתם יודעים שמיציתם את החיים שלכם היטב. אתם יודעים שעשיתם עם החיים שלכם כל מה שאפשר היה לעשות איתם. וזה מונע את אותו רגע שתיארנו קודם, שרוב האנשים מתים איתו, הרוב הגדול של האנשים מתים מתוך חוסר עמוק של סביעות רצון. חושת פספוס עמוקה. זה ימנע באמצעות המדיטציה הזאת. אתם תראו את התבונה בבחירות שלכם בעקבות המדיטציה הזאת. בואו תקשיבו. זה מדברי הבודה עצמו בסוטרה של הנרוונה הגדולה. הוא אומר ככה: מכל היבולים הנחרשים באדמה, היבול של הסתיו עולה על כולם. מכל העקבות הנותרים באדמה, עקבותיו של הפיל עולים על כולם. מכל המחשבות שיש לאדם, המחשבה על הרעיות ועל מוות עולה על כולם. שכן מחשבות אלו הן שמסלקות את התשוקה, הבורות והגאווה של שלושת היקומים כולם. על מה מדבר פה? שלושת היקומים, כל צורות הקיום וזרועות צער המוות. למה אנחנו שמה? בגלל החבר'ה פה, בגלגל המרכזי, שמיוצגים פה על ידי חזיר ויונה ונחש, אלה מייצגים את הבורות שלנו, שזה החזיר. היונה זה ההשתוקקות לדברים בסמסרה, והנחש זה התחייה מדברים סמסרים שלא רצויים. זה אני רוצה את זה, אני לא רוצה. ואני פועלת כדי להשיג את אלה וכדי לדחות את אלה, בדרך אני צוברת קרמה שלילית ונכנסת בחזרה לגלגל. אז הוא אומר, המחשבה על הרעיות ועל מוות עולה על כולן. למה? כי היא מסלקת את שלושת הרעלים, שמרעילים את כל ההחלטות שלי בכל רגע ורגע. אנחנו קוראים להם שלושת הגנרלים. הם מרעילים את כל החשיבה שלי. וכל בא מהבורות. אתם רואים בתמונת הנחס והיונה יוצאים מהפה של החזיר, שזה הבורות. הבורות היא אם כל חטאת, כן? היא זו שגורמת לנו את כל הצרות. מה עוד? למד לראות שגוף זה שלך שברירי כפיסת חרסינה, ושכל שאר הדברים שיש בה נמצא כמוהם כמו מיראז'. כאשר זאת תראה, הרי שאז, תקשיבו לדימוי, הרי שאז החיצים שמשלחים בך השדים הופכים למטר של פרחים, והשר של המוות אשר שם ניצב ולך צמא בעצמו מתקלה. בעצמו מתקלה. ככל שאתם מפתחים יותר את המודעות הזאת למוות, אתם יותר קרובים לנצח אותו. וגם נאמר שמה, מי שקלטו מה פירוש להזדקן, וקלטו פירושם של כאב ומחלה, מי שקלטו מה פירושו למות, מי שראו את התודעה עוזבת לדרכה, אלו יוותרו על בית ומשפחה כמי שמוותר על כלא מוצק. אך אל לך לדמות אף לרגע שההמונים יוותרו על רציאתם הארצית. הוא אומר פה דברים כדרבנות. הוא אומר, אם אתם באמת מבינים מה זה שר המוות ומה זה להמשיך להתגלגל שם ולסבול שם, אתם תוותרו על הדברים הארציים. האם הוא אומר, תלכו תעזבו את הבתים שלכם? זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, מנטלית, אתם לא שמים עליהם את יעדכם. אתם ממלאים את החובות שלכם כלפי בני המשפחה. אתם מטפלים בילדים שלכם, אתם דואגים לבני הזוג שלכם. אבל מנטלית, אתם מבינים שאין שום דבר ארצי שיכול לבוא אתכם. ואז כל הדברים האלה הופכים לפרקטיס. אתם לא עוזבים אותם. הם עוברים טרנספורמציה והם הופכים לתרגול. אז היה לנו אחד, זה היה ניימי, שתיים היה פניום.
שלוש.
איזה סוג של מודעות למוות אנחנו אמורים לפטר?
שיווה, דרמפי, לא, ג'יטה, בושי, קיווה.
איזה סוג של מודעות למוות צריך לפטר? יש צורות שונות של מדיטציה על מוות. יש אחת שאנחנו לא צריכים לפטר, ויש אחת שאנחנו צריכים לפטר. אז על זה הוא הולך לדבר פה. כשאדם נוטה למות, הוא מפתח כאב ייחודי למוות. ורוב האנשים, כשזה קורה להם, הם בפניקה. הם בפניקה מוחלטת, כי זה סבל נורא. הם קולטים שהם עומדים אוטוטוט לאבד הכל. למאסטר שנטי דבה, יש קטעים שבו הוא מתאר את האדם שמובילים אותו לכרות את ידו. בארצות שבהם תופסים את הגנב וקורפים את ידו, ואז הוא אומר, איך מרגיש אדם כזה? הוא מחביר, עיניו בולטות מחוריהם, פיו יבש, הוא בפניקה, הוא בחרדה אימה, כי הוא יודע שאוטוטוט יחרטו את ידו. זאת אומרת, תארו לעצמכם, מי שכבר עומד למות, הוא כבר על ערס הדווי, הוא כבר מעבר לוידועים ולשיחות הפרידה עם בני המשפחה, הוא כבר רואה את צו המוות בעיניים. הוא מבין שהכל עומד להילקח, לא רק היד. הכל עומד להילקח. הוא אומר, זאת המדיטציה שאתם לא צריכים לטפח. אתם לא צריכים לטפח את הפאניקה היום. זה לא עוזר. במידה שאתם תהיו אז בפאניקה, זה לגמרי פונקציה של כמה אתם אחוזים בדברים שיש לכם היום. ככל שאנחנו יותר אחוזים בקרובים שלנו ובידידים שלנו וברכוש שלנו ובבית שלנו וביופי שלנו ובשיער שלנו ובבגדים שלנו ובמיטה שלנו ושלי, שלי, 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 שלי. איך אני יודעת אם אני אחוזה? תראו לאן הולכת על האנרגיה שלכם. ככל שאני מתעסקת יותר במחשבה ובעשייה עם הדברים האלה, ככה אני מגדילה את האחיזה בדברים האלה. אז כשמגיע רגע המוות, וכל זה יילקח ממני, אז הפאניקה היא איומה. הסבל הוא אז נורא. צריך למנוע את המצב הזה. כל הקטע במה שאנחנו מלמדים זה להגיע לשם שפוי וצלול, ולעשות את מה שצריך כדי לעלות לגן העדן בחדווה. חלק מהעבודה כבר עכשיו זה לשחרר אחיזה. אם יש דברים שאתם לא חייבים, תוותרו עליהם. תתנו אותם. תתנו למי שצריך אותם. איפה המגפיים שלך? איפה החוצה הכתומה שלך? אז כשאני שואלת את השאלה הזאת, מה קורה? אז את צריכה לחשוב איפה היא, נכון? איפה שמתי אותה? היא במכונת כביסה, או שהיא בארון, או במייבש, או קיפלתי, או נתתי, או... מה קורה? כשאני שואלת, היא מחפשת את התשובה, מה שזה אומר שיש קטע בזיכרון שלי שעסוק בזה. יש קטע במיינד שלי שעסוק בלקטלג את כל הדברים שיש לי. כל קטע שיש לנו, כל דבר שיש לנו, כל ספר, כל תקליט, כל דטרגנט, כל דבר שיש לנו, תופס קטע במיין שלנו. הקטע הזה שתפוס על ידי הדברים שלנו לא פנוי לעבודה רוחנית. כי הוא תפוס. צריך לקלוט את זה, שכל דבר שיש לנו משעבד אותם. אנחנו משועבדים על ידי מה שיש לנו. אתם יודעים למה יש נדרי נזירות? בדיוק מהסיבה הזאת. החלק העיקרי בנדרי הנזירות זה שהם אמורים להיות עניים. הם אמורים שלא יהיו להם דברים. וכתוב שם בכללים שלהם בדיוק, מותר להם שלוש גלימות, זאת התחתונה והתחתית והעליונה, והקערה שבה הם הולכים לקבץ את האוכל שלהם. ותו, לא. לא בגלל שיש רע בדברים מעצם טבעם. אלא שבגלל שהם גונבים לנו את הפרקטיס, הם גונבים אותנו. ולכן יש ערך לפשטות, רק בגלל זה, לא בגלל שיש רע בדברים יפים, אין שום רע בדברים יפים. אתם רוצים כמה שפחות, לא בגלל שיש רע בדברים, אלא בגלל שבמידה שיש לכם, זה יחסום אתכם מהפרקטיס. זה אחד, אחד על אחד. הקטע שאני רוצה להדגיש פה במה שאמרתי עכשיו, זה מידת האחיזה שיש לנו בדברים. הנזירים של ההיניאנה שאמורים שלא יהיה להם כלום. מי שמתעסק רק בנרוונה שלו, אז הוא באמת לא רוצה שום דברים, הוא רוצה רק פרקטיס, ללכת ליער, לשבת, לא צריך שום דבר. במהיאנה אנחנו עושים את זה אחרת, כי הנזיר של המהיאנה, בין השאר הוא מתרגל להיות בודיסטווה, לעזור לאחרים. הוא לא רק מתעסק בעצמו, איך אני אגיע להערה. יש דוגמה קלאסית שמופיעה בספרות, יש לנזירים... למשל כלל, שאם בא מישהו ומציע להם פיסת בד לעשות ממנה גלימה, אם הם מסוגלים לעשות מזה גלימה תוך נדמה לי 10 ימים, אז הם אמורים לקחת את זה ולעשות מזה גלימה תוך 10 ימים. אם לא יצא להם לעשות גלימה תוך 10 ימים, הם צריכים להעביר את זה הלאה, לא להחזיק את זה אצלם. אצל המהיאנה, אם מישהו מציע לה תרומה, הוא לוקח אותה. הוא לוקח אותה כי די להשתמש ולעזור לזולת. הוא לא מסרב. ואז הם מתנהגים אחרת, הנזירים האלה. הם כן מחזיקים דברים, אבל אף פעם לא ממחשבה על עצמם, תמיד היא מחשבה על הזולת. אז זה התנהגות אחרת, זה תרבות אחרת. חלק גדול מהפאניקה בזמן המוות זה האובדן הזה של הגוף. דיברנו על הנידון לקריטת יד ועד כמה הוא מבוהל. עכשיו כל הגוף הולכים לאבד, לא רק את היד, הכל. את העיניים, את הראייה, את השמיעה, את השכל, את ההבנה, הכל. קצת לתת לכם תחושה של מה קורה. כל החשיבה מתבלבלת. אספקת החמצן למוח פוחתת ואחר כך נפסקת. הדם נקרש. כל הפולסים החשמליים מתבלבלים. ומתחילות לבוא הזיות. כי המיינד לא נפסק, רק הגוף נפסק. אבל עכשיו החשיבה הרגילה הולכת. הבסיס הפיזי שעליו התודעה נשענה מופר. ובאות הזיות שהן מאוד טיפוסיות והן איומות. יש סבל נורא בתוך ההזיות האלה. ואתה אפילו לא זוכר מה היה לפני זה. אתה בכלל לא זוכר מאיפה באת, מי אתה. אתה רק בסוך הסבל. אתה חלק מן ההזיה הזאת. מאוד מפחיד ומאיים. אז האם אנחנו עכשיו צריכים לטפח את הפאניקה מהדברים האלה? לא, זה לא עוזר לאף אחד. אנחנו רוצים לטפח מודעות שתאפשר לנו עכשיו לתרגל כדי שבכלל הדברים האלה לא יקרו לנו. זה כל הקטע. ואם לא תרגלנו עכשיו, הם בטוח יקרו לנו. וזה קורה, יש רגעים שאנחנו כבר נראים לאחרים כמתים, כל סימני החיים פסקו, אבל עדיין התודעה בגוף. כלומר, אדם לא נושם, לא מדבר, לא זז, קר, עדיין המיינד בגוף. כל האימה הזאת קורית אז, ואין מי שידווח עליה. הם לא יכולים לדווח לכם אפילו עליה, ואתם לא יכולים לעזור להם, הם אפילו לא יודעים מי הם. הם לא יודעים מי אתם, הם שכחו הכל, אבל הם בתוך אימה איומה. וכולנו עברנו את זה. ואם לא נתרגל, נמשיך לעבור את זה. אז כאמור, זה פאניקה של מוות, וזה לא התרגול שלנו. זה לא עוזר לאף אחד בכלל. המודעות לזה עוזרת, כי היא מדרבנת אותנו לעשות את התרגול האחר. אז זה היה 3. 4, מה זה כן המדיטציה על מוות? 3 זה מה לא אמורים לפתח, ומה אנחנו כן אמורים לפתח. זה 4. צ'יווה דרמפה גומפה צול. צ'יווה דרמפה גומפה צול. צול זה אופן. איך? ואנחנו מדברים פה על מדיטציה שמפתחת מודעות למוות, נכון? אנשים באים אל העניין של מדיטציה וחושבים שמדיטציה זה בשביל להרגיע אותנו, בשביל להוריד חרדות, לעשות אותנו אנשים יותר נעימים, אנשים יותר מתחשבים בזולת. זה הכל קורה אם עושים מדיטציה. זה הכל תוצאות לוואי של מדיטציה. זה לא המטרה של מדיטציה. לא במדיטציה בודיסטית. אם זאת המטרה שלכם, אז אתם לא חייבים לשבת פה. תעשו מדיטציה לנשימה, אתם תרגעו, אתם תהיו פחות עצבניים, לחץ דם יורד, הבריאות משתפרת. כל הדברים האלה קורים. זה לא מה שהבודה בא ללמד. למרות שכל אלה קורים, וזה תוצאות לוואי נפלאות. המוטיבציה המינימלית של בודיסט, המינימלית, מה שאנחנו קוראים הינייאנה, ההיבט הצער, זה לדאוג לגלגולים הבאים שלו. זה המוטיבציה המינימלית. אם אדם לא בא מתוך מחשבה על לאן הוא הולך להתגלגל, אם זה לחיים האלה, זה אפילו לא נחשב פרקטיס בודיסטי. זה משהו אחר. מה רע בלהירגע ולהוריד לחץ דם? אין שום רע. אבל זה רק עוזר למהלך חיים אחד מתוך ביליונים. אז למה לא להשיג את זה כתוצאת לוואי של תרגול הרבה יותר מעמיק? הרבה יותר מעמיק. והמינימום, לפני שאנחנו יכולים להתמקד במה יקרה לנו בגלגולים הבאים, להתמקד ברגעי המוות שלנו. שזה לא מעסיק אותו, הוא לא בודיסט. הוא עושה משהו אחר. הוא לא יוכל לתפוס את התנופה שיכולה לשחרר אותו מסבל ולשחרר אחרים מסבל. אז מה המסקנה מזה? זה אם אתה מתרגל רציני בדרך הרוחנית, ואתה רוצה לשחרר את עצמך מסבל ולעזור לאחרים להשתחרר מכל סבל, אז לך תמצא קצת פרנסה, איזה מקום צנוע לגור בו, לך למקום שאתה יכול לתרגל. בין השאר אתה תלך למקום עבודה איפה שקשה, איפה שאנשים מרמים למשל, כי אתה רוצה לתרגל. הבודיסטטווה הולך ושוטל את עצמו בכוונה איפה שקשה. א', כדי לעזור לאנשים מהם, ב', כדי לתרגל את הדברים האלה אצלו, כי הוא מבין שהוא משליך אותם. אתה לא הולך ומקיף את עצמך בהמון דברים. זה נורא מסוכן, אמרנו. כי זה גונב לך את הפרקטיס. ובינתיים המוות יבוא ויחתוך אותך. וזה גם מתיש אותנו. ליהנות מכל הדברים שיש לנו זה מתיש. זה הפרדוקס הידוע של אנשים שהצליחו. חצי מהחיים שלהם הם היו עסוקים נורא ובילו את כל זמנם בלהשיג את הדברים. לוקח שנים לבנות עסק ולהצליח פה. זה לא עניין קטן. דורש הרבה שנים ומסירות וידע וכישרון והרבה שעות ארוכות. אוקיי, אז חצי מהחיים עשו את זה. מה עם החצי השני? עכשיו הם שומרים על זה ועכשיו הם צריכים להשתמש בזה. זה גונב את החצי השני. מתי עשו את התרגול? אין סתירה בין להצליח בעסקים ובין פרקטיס רוחני, אבל צריך ללמוד את זה. אחרת, הדברים תופסים אותנו כאילו שהם מצד עצמם טובים, והם לא. ואז אנחנו עסוקים בלהשיג את הדברים. הדגש הוא פה שכל הדברים הסמסרים הם מסוכנים לנו, הם מתישים אותנו, הם לא משאירים לנו זמן לריטריטים, והם לא יעזרו לנו כהוא זה ברגע המוות. כלום. אף אחד מהדברים האלה אנחנו לא יכולים לקחת איתנו. כלום. אז הנה משפט שאני רוצה שתחרטו בזיכרונכם. מהמורים. לחיות חיים רגילים, נורמליים, זה יותר מסוכן מרוב הדברים שאנחנו מחשיבים כמסוכנים. לחיות חיים רגילים, סבירים, נורמליים, זה הרבה יותר מסוכן מרוב הדברים שאנחנו מחשיבים כמסוכנים. וזה המסקנה מכל מה שאמרנו עכשיו. כי הדברים הנורמליים גונבים לנו את החיים. אם אתם מאבצים את המוטו הזה ומתחילים לחיות לאורו, מה יקרה? התרגול שלכם יתעמק, אתם תתחילו לצאת מהסמסרה, וכל האחרים יחשבו שאתם קוקו. אז צריכים להיות מוכנים לזה. יותר ויותר תראו מוזרים לסביבה שלכם, כי אתם תהיו שונים. אתם תהיו, זה יקרה, זה תהליך הדרגתי. אתם תהיו שונים. אבל מה, במשך הזמן זה גם מפסיק להטריד, כי אתם מתחילים להיות מוקפים באנשים שהם איתכם בדרך. חברים לדרך שתומכים. ואתם נהיים תפרנים, זה בסדר. כי מה זה חשוב כל זה? אתם עומדים למות. אתם רוצים לעשות את מה שמשרת את הרוח. אני חושב שזה זמן טוב להפסקה. לפני שאנחנו קומים לאלו מכם שחדשים, מכיוון ששמענו דברים שפוטנציאלית יכולים לשחרר אותנו מסבל ולעזור לנו לשחרר אחרים מסבל, וזאת קרמה מאוד מדהימה וחזקה ונפלאה, קרמה מטבעה מתקלה. אז אנחנו רוצים לשמר אותה ולהעצים אותה, ואת זה אנחנו עושים על ידי שאנחנו שמים אותה בבנק ההערה שלנו, ועל ידי שאנחנו מגייסים כוח של שאר הברואים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נותנים לה עוצמה על ידי שאנחנו שולחים אותה לכולם, כי אז העוצמה של כל הברואים שיהנו ממנה מעצימה את התרגול שלי גם. אנחנו עושים שתי תפילות. אחת זה המנדלה, שזה תפילת ההודיה, להודות על הטיצ'ינג, להודות לשושלת של המורים שדרכה קיבלתם את הטיצ'ינג, מאוד מעצים את הקרמה. ואנחנו רוצים לוודא את זה, ואת כל המורים שטרחו להעביר את זה מהבודה עד אלינו, עד האוזניים שלנו. אז זה חלק אחד שמעצים, והחלק השני זה לשלוח אותה כתוצאה ממה שאני שמעתי ולמדתי ואייסתם, עכשיו שכל הבריאות יוכלו להפיק מזה תועל. את פסומה בפרחים עדויה עם הרצילי יבשות רעבה וחמה ולבנה מיל עדויה ופנינים של כל חסד למלאתה בלימי ירחנה כולך אגישנה כגן של עדנה תארה בלבי ירחנה כולך אגישנה כגן של עדנה תארה ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב, אילן גורו רק מנדה רק אמן.